כל השיעורים עד יום כיפור עניינם מדינת ישראל לאן. אנחנו כאן בעצם מעבירים סדרה של ארבעה שיעורים על הנושא. היום זה השיעור השני. השיעור החמישי, זה שיתקיים אחרי ראש השנה, יהיה בשיתוף עם הרב חיים וידל, שיציג את העמדה שלו ביחס לעתיד של מדינת ישראל ומה כדאי לעשות. אני אהיה שם כנראה כדי להתנגד, אבל זה בסדר, זה יהיה מעניין. לגבי מה שלמדנו בשבוע שעבר, למדנו על אתאיזם מדיני. כשבעצם אני טוען שהמאבק היום בחברה הישראלית סובב מסביב לשאלה האתאיסטית. האם יש אלוהים או אין אלוהים, ובסופו, וגם ההשלכות של הידיעה הזאת. וזה מסביר בעצם את מה שמתרחש בחברה היום. היום אנחנו נעסוק בהיבט נגזר, נגזרת של ההיבט הראשון, וזה שאלת המושג המפחיד, מדינת הלכה. הרי הטענה של חלק מהציבור המוחה נגד הדמוקרטיה היא שאנחנו הולכים ומדרדרים רחמנא ליצלן לעבר מפלצת נוראה, שחורה וחשוכה, שהיא מדינת הלכה. עכשיו, במידה מסוימת אפשר לומר שיש בזה מן האמת. ברור שאנחנו הולכים לקראת מדינת הלכה. השאלה, מהי מדינת הלכה? זה דבר שאני חושב שלא למדו אותו, לא הדתיים ולא החילונים. הרבה מאוד טעויות סובבות מסביב לנושא הזה, ולכן חייבים לברר אותו. מה? למה זה ברור שהולכים לקראת מדינת הלכה? מסיבה פשוטה. אנחנו, מדינה אנחנו כבר. החוקה של עם ישראל זה התורה. אז ברור שאנחנו יכולים לקראת חוקה כזאת. ברור. אגב, מתלווים לפחדים הנוראים האלה מושגים כמו שלושה דברים שרגילים לומר. גזענים, הומופובים, משיחיסטים. זה שלושת הביטויים הנזרקים לחלל האוויר, הסותמים כל אפשרות של דיון. אגב, בעקבות השיעור של שבוע שעבר, שבו דיברתי על אתאיזם, מישהו אמר, אתה מאמין שבסדר, מי שלא מאמין תכבד את זה, אתה לא צריך לשפוט אף אחד. ואני עניתי, מדוע שלא אשפוט? בדיוק כמו שאתה שופט אותי, אני יכול לשפוט אותך? במיוחד שהשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, איננה שאלה של עמדה אישית, אם יש אלוהים, זה מאוד לא מנומס שלא להתייחס אליו. ואם אין אלוהים, אז מאוד ראוי להציל את בני האדם מן האמונה, כי האמונה מזיקה להם, בונה את עולמם על שטויות. אז לכן השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים היא שאלה ראויה לדיון רציני ביותר. יש על זה השלכות משמעותיות, לא רק על חיי הפרט, אלא על הבנת העולם ומבנה העולם בכלל, מלא גם על החברה. טוב, אבל זה היה ביחס לשאלות של פעם שעברה. אני רק רוצה אולי להזכיר נקודה אחת, לפני שנדון בשאלה של מדינת ההלכה, זה שיש להבדיל, וזה מאוד חשוב, בין אלוהים לבין הדת. זה שני דברים שונים. אלוהים הוא לא אלוהי הדת בלבד. הקדוש ברוך הוא אלוהי הכל. ולכן כשאנחנו אומרים ששמו של הקדוש ברוך הוא חל על המדינה ועל המשטר שלה, זה בכלל לא משנה האם מדובר במדינה קלריקלית או מדינה דמוקרטית או אוליגרכית או ליברלית, זה בכלל לא משנה. כל הדברים האלה הקדוש ברוך הוא ברא. קליריקלית שהיא מנוהלת על ידי אנשי הדת. יהויין ערך אפגניסטן, למשל. כן, גם פקיסטן ואיראן, די מתקרבים לדברים האלה. אז יש הכל. לכן זה שאנחנו מכילים שם שמיים על המדינה, איננו אומר שאנחנו מדברים על מדינה חשוכה. הקדוש ברוך הוא איננו חשוך, גם איננו נאור. ולמעלה מהמושגים של חשוך ונאור. עד כאן לגבי התייחסות לדיון של שבוע שעבר. עכשיו הייתי רוצה לדון איתכם במושג של מדינת הלכה. מדינת הלכה, זה, ברגע שאנחנו מדברים על המושג הזה, עלינו לדון בשלושה מושגים שאפשר להתבלבל ביניהם. האחד, מדינה יהודית. שתיים, מדינת הלכה. ג', מדינה דתית. אלה הם שלושה דברים שונים לגמרי. אני חוזר, מדינה יהודית, מדינת הלכה, מדינה דתית. אני טוען שאחרי הדברים שאנחנו נלמד הערב, כל אדם ישר ירצה מדינת הלכה, לא משנה אם הוא יהודי, דתי או חילוני. בסדר? התברר שזאת הצורה יותר נכונה לנהל את החיים שלנו, ואני רוצה קודם כל קצת להסביר על המושג מדינה יהודית. מדינת ישראל מוגדרת בחוק, זה החוק של מדינת ישראל, זה לא איזה המצאה של איזה מישהו חשוך באיזשהו גבעה. כן? מדינת ישראל מוגדרת על פי חוק כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה חוק. והדבר הזה הכניס למבוכה מסוימת את המשפטנים במדינת ישראל, כי היו צריכים להגדיר מהי יהודית ומהי דמוקרטית. כשההחלטה של נשיא בית המשפט העליון דאז, אהרון ברק, הייתה שהמושג דמוקרטי צריך להתפרש על פי המקובל בעולם המערבי, והמושג יהודי צריך להישאר מאוד מופשט. כלומר, יהודי פירושו מה שדמוקרטי, מה שלא לא. זהו, זה פחות או יותר העניין, זה האופן שהוא פתר את הבעיה. אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים להבין שהיות המדינה גם יהודית וגם דמוקרטית, זה לא איזון בין שני מושגים. משום שיהודית זה שייך לזהות, ודמוקרטית זה שייך למשטר. זה שני דברים שונים. למשל, אם אני אשאל את עצמי, מה זה אדם שהוא גם רופא? היותו רופא, זה המקצוע שלו. הוא יכול היה באותה עמידה לא להיות רופא, אלא להיות שחקן תיאטרון. אבל היותו אדם זה דבר מהותי בו. כלומר, היותו אדם זה מהות, היותו רופא זה עיסוק. אותו דבר, היות המדינה יהודית ודמוקרטית, יהודית היא מהות, דמוקרטית היא משטר. במילים אחרות, זכותה של המדינה הזאת להתקיים, היא תולדה של היותה יהודית, לא תולדה של היותה דמוקרטית. מגילת העצמאות, אגב, אומרת את זה במפורש, יש זכות לעם ישראל מכל מיני סיבות, אבל יש זכות לעם היהודי למדינה, בגלל שהוא העם היהודי. זה, אגב, המושג דמוקרטיה איננו מופיע במגילת העצמאות, למרות שהוא מובן מאליו, אפשר לומר, הוא כתוב בכל מיני נתונים של המגילה, אבל בכל זאת המילה דמוקרטיה לא מופיעה, וזה לא במקרה. היה על זה ויכוח בין מנסחי המגילה, בסוף הוחלט על ידי דוד בן גוריון, שהיה לא כל כך דמוקרט בגישה שלו, שלא להכניס את המילה הזאת. כן, בדיוק. עכשיו, זאת אומרת יש בהחלט פה להבחין. זאת אומרת, עם ישראל חלם על מדינה. האם הוא חלם על דמוקרטיה? התשובה היא לא. הוא חלם על מדינה. האם המדינה הזאת תהיה דמוקרטית, מלוכנית, דיקטטורית, אנרכיסטית? על זה לא דיברו. וברוך השם היא דמוקרטית. כן? אפשר לומר. אבל לא זה מה שמבסס את השלטון בה. ולכן, כאשר גורמים מסוימים אומרים, אנחנו הולכים לקראת דיקטטורה, התשובה היא, ואם זה נכון, ואז מה? כלומר, אם המדינה הייתה לא יהודית, אז יש פה מקום לשאלה, האם בכלל ראוי להזדהות איתה, להגן עליה. אבל אם היא לא, אם היא לא דמוקרטית, אז מה? אז היא לא דמוקרטית, מה קרה? כן? כלומר, זה כמו שהאדם, במקום להיות רופא, הלך להיות שרברב. אז מה? בגלל זה הוא כבר לא הבן שלי. זה השאלה. טוב, זה נקודה שהיא מאוד משמעותית. עכשיו, האם המדינה שלנו היא מדינה יהודית? התשובה היא כן. האם המדינה שלנו היא דמוקרטית? התשובה, הלוואי. כלומר, יש סיכוי שהיא תהפוך לדמוקרטית, בינתיים היא לא, אבל יש סיכוי שהיא תהפוך לדמוקרטית, בעזרת השם. אבל יהודית היא כן. עכשיו, היותה יהודית, הדבר הזה מחייב מרכיבים מסוימים של הפרסיה הציבורית, שמקורם ביהדות. כשהמילה יהדות לא ברורה, האם מדובר בדת, האם מדובר בלאום, הוחלט במדינת ישראל שלא להחליט על זה. הוחלט שברישומי משרד הפנים יהיה כתוב שאתה בין הדת היהודית ובין הלאום היהודי. למרות ששתי הגדרות האלה לכאורה סותרות זו את זו, ושיהודי מגרש יהודי, החליטו במדינת ישראל שיהודי לא מגרש יהודי. כלומר, שתי הגדרות יכולות לשכון זו לצד זו, ולכן ההגדרה של היהודי בחוק היא הגדרה הלכתית. מי שנולד לאם יהודיה או גויר כהלכה, כשיש רק ויכוח מהי ההלכה. אבל ההגדרה היא הלכתית ביסודה של המדינה היהודית. וכל, זה חוק השבות אגב. חוק השבות הוא חוק הלכתי בסופו של דבר. עם כל החריגות שיש שם. עכשיו, עסקה שמדינה, עכשיו, האם המדינה הזאת היא כבר מדינת הלכה? התשובה היא גם. מדינת ישראל היא מדינת הלכה, משום שהיא קובעת את ההלכה בחלק מחוקיה. למשל, העובדה מעצבנת רבים, שכדי להתחתן או להתגרש אני צריך לעבור דרך הרבנות, והרבנות פועלת על פי ההלכה האורתודוקסית, הדבר הזה הוא נתון של החוקה בישראל, של החוק בישראל. באותה מידה, מדינת ישראל היא מדינת שריעה. כן? אם מוסלמי רוצה להתחתן או להתגרש, הוא עושה את זה דרך בית הדין השריעי. כך שמבחינה מסוימת אפשר לומר שאנחנו כבר מדינת הלכה. יחד עם זה, אנחנו גם מדינה חילונית ודמוקרטית, שהרי כל אחד יכול לעשות במדינה הזאת מה שהוא רוצה, כולל להתחתן שלא לפי הרבנות. למרות שהוא מחויב להתחתן לפי הרבנות, אבל הוא יכול גם לא להתחתן לפי הרבנות, ונמצאו כל הדרכים כדי לאפשר את זה, כולל זום, עם מדינה בארצות הברית. אז כך שהיותה של המדינה היהודית זה נתון. עכשיו, צריך לשים לב, במה באמת, אם אנחנו נשאל את עצמנו במה המדינה הזאת כמדינה היא יהודית, בין היתר, בגלל שהיא נותנת קדימה ליהודים לקבל אזרחות, חוק השבות, אבל יש עוד כמה דברים. מועדיה של המדינה הזאת הם מועדי ישראל. כלומר, יום השביתה מעסקים במדינת ישראל הוא יום השבת ולא יום ראשון. מה שמבדיל אותנו מהעולם הנאור. מכל העולם הנאור, יום השביתה מעסקים זה יום ראשון, מדינת ישראל חריגה, היא קבעה את יום השבת. כמו כן, השפה שאנחנו מדברים, השפה הרשמית של המדינה, היא השפה העברית, שמקורה בתנ"ך, והיא נכתבת מימין לשמאל, באוצר אלפביתי שמבדיל אותנו מכל העולם הנאור. אנחנו משתמשים בכתב א' ב', ישראלי, עברי, והדבר הזה מבדיל אותנו. יש עוד נקודה שלישית, והיא שהמדינה הזאת שוכנת מבחינה גיאוגרפית על הטריטוריה של ארץ ישראל המקראית. זה נתון. גם אם אחד מראשי הממשלה פעם אמר, התנך איננו הטאבו שלנו, יכול להיות, אבל אתה יושב על הארץ של התנך. כלומר, הדברים האלה הם נתונים מאוד קשים להזזה, מאוד מעצבנים. אם תשאל, למשל, כל חבר כנסת או הוגה דעות אנטי דתי, איך אתה מסכים לכך שהשבת אי יום הפסקה מהמנוחה, שיטה מהמנוחה. תהיה תשובתו, השבת זה לא של הדתיים, זה יום המנוחה של היהודים, זה יום המנוחה הלאומי. אם תשאל אותו על למה אתה מדבר עברית, הרי עברית היא לשון הקודש, הוא אומר לא, העברית היא השפה הלאומית של העם היהודי, והראיה שהרבה דתיים התנגדו לבן יהודה. ואם תשאל אותו, ואיך אתה יושב בארץ הקודש? הוא אומר, לא, זאת הטריטוריה של העם היהודי כאומה. האם הטענות אליהם צודקות? התשובה היא כן. ולו רק בגלל שכל המצוות שבתורה הן כולן מצוות לאומיות. רק שהדבר הזה נשכח. אומרים שחלק מן המצוות הן חלק מן המצוות רואים בהם את הטעם הלאומי, חלק מן המצוות רואים בהם את הטעם הדתי, כשמצד האמת זה רק דבר שטחי ביותר. למשל, יש חוק במדינת ישראל שמראה בדיוק איפה עובר הגבול. חוק החזיר. יש חוק בישראל שמגביל את האפשרות לגדל חזיר בישראל. מה? אה? לא הבנתי. בסדר. מגביל, כן, אמרתי, מגביל את האפשרות לגדל חזיר במדינת ישראל. אין חוק השפן. למרות שהאיסור על אכילת שפן בתורה זהה לחלוטין לאיסור על אכילת חזיר. אלא שאכילת החזיר מצטיירת כלומר איסור אכילת חזיר מצטייר כקניין לאומי של עם ישראל, יהודי לא אוכל חזיר. אבל לא שמענו שיהודי לא אוכל שפן, לכן שמה עובר הגבול בין הזהות, בין ההכרה הלאומית להכרה הדתית. בסדר? אז בסופו של דבר, מדינת ישראל החליטה לא להחליט מי היא בדיוק, וזה הבסיס של האמנה החברתית במדינת ישראל. ההחלטה הזאת שלא להחליט. עד כאן לגבי מדינה יהודית. מהי מדינה דתית? מדינה דתית היא מדינה שכופה אורח חיים דתי על אזרחיה. נכון? יש, למשל, מצאנו כמה מדינות שבהן יש כפייה דתית, וגם במידה מסוימת יש כפייה אנטי-דתית בכמה מדינות. למשל, מדינת צרפת, שכופה את האיסור של הרעלה בשטח הציבורי. זאת כפייה של הדת החילונית של צרפת. באותה מידה יש גם כפייה דתית באיראן, כופים את אורח החיים הדתי, למשל על ידי חיוב עטיית הרעלה. זה בעצם, זה לעומת זה, זה בעצם פחות או יותר אותו הדבר. כפייה של אורח חיים מסוים. מדינת ישראל אינה כופה שום אורח חיים על אף אחד. אבל יש המצאה ישראלית מאוד מעניינת, הסטטוס קוו בענייני דת, שהלגיטימיות שלו לא לגמרי ברורה, ומה זה בא לבטא? אבל זה בדיוק בא לבטא את האפשרות לא להיקרה. כן? זה הבסיס של האמנה החברתית שהוצאה עד ידי הרב מדן ורות גביזון, אמנת מדן גביזון או גביזון מדן, שעניינה לומר, אנחנו כל אחד מאיתנו מוותר על משהו על מנת שנוכל לחיות ביחד. ולכן יש הסכמה שהפרהסיה הציבורית במדינת ישראל תתחשב בהלכה, בדברים מסוימים, ותהיה הגבלה של, של הליברליזם המוחלט. זה על מנת שנוכל לחיות ביחד. רואים שברגע שמשהו זז מילימטר ימינה או שמאלה, יש כבר שבר בחברה הישראלית. אז בואו נחזור ל... כן? אני אומר, האמנה, אני לא יודע אם אני מסכים מהפרטים של האמנה הזאת, אבל האמנה הזאת מבטאת איזשהו הלך רוח שעומד ביסוד האמנה החברתית בישראל.
שנכרה.
כן? כלומר, ברגע שאתה מנסה להכריע, אתה גורם לאיזשהו שבר בזהות. יש באמת איזו אמביוולנטיות. לכן לא במקרה אישה כמו נעמי שמר נחשבת לנכס לאומי, כי היא גם חילונית וגם דתית בבת אחת, כן? כלומר, מכל מיני בחינות. יש במדינה הדתית, למשל, ההלכה אומרת, לא עושה, במדינה הדתית, אז אדם שמחלל שבת, סוקלים אותו, נכון? או אדם שעובר עליו, מלכין אותו. ועוד כמה דברים כאלה, סימפטיים. למשל, לא יודע אם שמעתם על כך שבהסכם הקואליציוני יש תקציב למועצות הדתיות כדי להקים בתי סקילה. שמעתם על זה? מה? לא, לא שמעתם. גם אני לא שמעתי.
זה הגיע לערוצי
התפילה. לא, זה לא הגיע גם אליי. כלומר, זה סתם, אני המצאתי את זה. זאת אומרת, דבר מאוד מוזר. לרבנים יש כל כך הרבה כוח במדינת ישראל. אז מדוע הם לא דורשים את חידוש סקילה, דין הסקילה למחללי שבתות? למה לא? צריך סנהדרין. ולמה צריך סנהדרין? כי ההלכה החליטה שצריך סנהדרין. למה ההלכה החליטה שצריך סנהדרין? כי היא לא רוצה לסקול. עכשיו, ותאר לעצמך שיש סנהדרין. מה אומרת ההלכה? סוקלים או לא?
לא.
לא סוקלים. למה? צריך שני עדים, התראה, שאדם יפקיר את עצמו למיטה, ואז מגיע הדיאלוג המפורסם, שאותו אדם שהביאו אותו שני עדים לפני הסנהדרין, נשאל על ידי נשיא הסנהדרין, תגיד, חיללת שבת? כן, חיללתי. ידעת שיש שני עדים שרואים אותך? כן, ידעתי. הם יתרו בך? כן, הם יתרו בי. אמרו לך באיזה מיטה אתה חייב? כן, אמרו לי. ואמרו לך שיקחו אותך לבית דין? כן, הם אמרו לי. ואתה חיללת שבת בכל זאת? כן. על מנת כן אני עושה. אומר ראש הסנהדרין, משוגע, פטור. כלומר, ההלכה עשתה את הכל על מנת שלא לאכוף את ציווייה. זה מאוד מעניין. כלומר, אין שום ציור אפשרי במדינה הכי דוסית שבעולם שיסקלו מישהו. בלתי אפשרי. אבל לא רק זה. לא תהיה שום אפשרות במדינת ההלכה לממש את מה שהמדינה הדתית רוצה. כלומר, כפייה של אורח חיים כלשהו. במילים אחרות, המדינה הדתית איננה מדינת ההלכה. מדינת ההלכה היא משהו אחר לגמרי. עד כאן ברור. כך שבינתיים ביררנו שני מושגים, המדינה היהודית, שזה המדינה של היום, המדינה הדתית זה מה שלא יהיה, אז מה כן? מדינת ההלכה. המושג המפחיד הזה. בעצם מה מדינת ההלכה אומרת? היא אומרת שני דברים, האחד שדיברנו עליו בשבוע שעבר, והוא שהמקור של הסמכות הריבונית בקדוש ברוך הוא. יפה. אבל המרכיב השני, והוא המשמעותי ביותר, זה התקפות המשפטית של המשפט העברי. ברור? התקפות המשפטית של המשפט העברי. במילים אחרות, העם העברי זכה לשוב לארצו, הוא גם צריך לשוב אל המשפט שלו. אבל מה זה המשפט העברי? זה דבר שלא כל כך מבינים אותו. אז יש, במילים, אפשר להגיד במילה פשוטה יותר, המשפט העברי זה ההלכה. אבל איפה ההלכה מבוארת בשפה משפטית? אחת הטענות נגד הרעיון של המשפט העברי, זה שהמשפט העברי איננו מתאים למדינה המודרנית. תשובה, אבל מעולם לא ניסו. תנסה, נראה. אולי זה כן מתאים למדינה המודרנית. טוב, אז אני רוצה ללמוד על זה. אז אני ממליץ מאוד לכל אדם שזה מעניין אותו, לקרוא את הספר המונומנטלי של סגן נשיא בית המשפט העליון, פרופסור מנחם אלון, זיכרונו לברכה. הספר שלו נקרא המשפט העברי. למה אני מדגיש את העובדה שהוא היה סגן נשיא בית המשפט העליון? הוא היה סגנו של אהרון ברק. הוא בעצם מסביר איך בשפה משפטית של זמננו אפשר לממש את כל הפרטים של ההלכה העברית. עכשיו, בחוקי הכנסת אין תוקף למשפט העברי. כלומר, יש תוקף לתקדימים של המשפט המנדטורי, המשפט האוטומני לפעמים, והרב ציודה קוק היה מוסיף מדוע לא המשפט ההוטנטוטי או הבושימני. כן? כלומר, אם כבר, רק שזה לא יהיה תורה, משפטי ישראל. הרי זה דבר שלא יעלה על הדעת. יש לנו חוכמה משפטית משלנו. היא גם מסוגלת לעדכן את עצמה ולהתאים את עצמה לדרישות של הזמן. יש מנגנונים פנימיים בתוך ההלכה שמאפשרים התמודדות עם כל שאלה משפטית של העידן המודרני. עכשיו תשאל, כן? יפה, אני חוזר על שאלתך הנפלאה. אז מדוע הר"ן כתב בדרשותיו שצריך שתי מערכות משפט, אחת של בתי דינים ואחת של המלך? מעניין, הצריך הזה, צריך על פי מה?
לא, אומר, המשפט של החוקי התורה של
שכינה. הבנתי, הבנתי, הבנתי. אני חוזר על השאלה שלך, וכשאני הבנתי אותה כבר בפעם הראשונה, אבל אולי היא לא ברור לך שהבנתי. אתה אומר שלפי הר"ן, רבנו ניסים מגרונה, משפטי התורה נדרשים כדי שתשרה שכינה, ומשפטי המלך בשביל תקינות המדינה. עכשיו, מי קבע את הקביעה הזאת? מי, כלומר, לפי הר"ן, אם אני שאל את הר"ן, מניין לך זאת? מה הוא יענה לי? זאת ההלכה. כלומר, זה המשפט העברי עצמו קובע. כלומר, תקפות המשפטים של המלך, והצורך להזדקק למלך, או נגיד למערכת המשפטית, אחיד של החול, זו דרישה של ההלכה עצמה. כך שאתה מדבר על מדינת הלכה, זה לא מדינת בתי הדינים הרבניים, זה המדינה של ההלכה כולה, שכוללת את שתי המערכות האלה שדיברת עליהן. כן. מה המקור לפסיקה הזאת של הר"ן? הרבה סוגיות בתלמוד. כן? גם הרמב״ם אומר את זה. למשל, אדם רודף אחרי חברו. יש שאלה שהרמב״ם דן עליה, כן? אדם רודף אחרי חברו, הנרדף אומר, הצילו, הוא רוצה להרוג אותי. הרודף אומר, אני אהרוג אותך. וכולם רואים, בסוף הנמלט, הנרדף, נמלט אל איזה ביטן של מפעל הפיס, ונכנס אליו הרודף, ושומעים צעקות, והוא יוצא עם סכין מלא אדם ואומר, הרגתי אותו. בסדר? עכשיו, מה ההלכה אומרת שעושים? שום דבר. מדוע? לא היו עדים. לא היו עדים. מה אומר הרמב״ם? כל ההורג נפשות שלא בראייה ברורה, מלך ישראל הורג אותו. כלומר, אתה יודע שהוא הרוצח, אתה בדין רבני, אתה לא יכול לעשות שום דבר, יש בית הדין של המלך. מה? מה אתה מתכוון? מגבלה שלטונית. גם המלך לא
יכול לעשות... המלך לא יכול להרוג את הבן אדם הזה.
נכון, המלך יכול...
המלך
מצא בדין. כן, רק המלך גם כן לא יכול לעשות כל דבר. כלומר, יש חוקים שמגבילים את המלך. יהויין בסיפור של נבות והכרם. כרם נבות הישראלי, מלך ישראל רוצה לקנות את הגינת ירק שליד הבית שלו, ליד הארמון, כי הוא רוצה לעשות גן ירק. ונבות אומר למלך, מלך תקיף וגדול, כן? חלילה לי מהשם, מלתת את נחלת אבותיי לך. מה קורה למלך? נכנס לדיכאון. אשתו מוצאת אותו במיטה, בוכה. מה קרה? הוא לא רוצה למכור לי. מלך. מה זה מלך? אני אראה לך מה זה מלכות. כן? זאת אומרת, ברור שגם למלך יש הגבלות. אבל באותה מידה, גם לרבנים יש לסנהדרין הגבלות. יש דברים שהוא לא יכול לעשות. כן. כן. לא, אבל זה מאוד הגיוני. אני ראיתי את הדיאלוג הזה באינטרנט, לא זוכר מי שלח את זה, אבל מתקבל על הדעת. בסדר? כלומר, יכול להיות שאנחנו ביום מן הימים אנחנו נקים בית סקילה לא לשימוש, כן? בשביל ביקורים וזה, אנשים יבואו לבקר בית המשפט לראות מה זה, כן? באותה מידה שגם תהיה כפית משוננת בשביל לבצע עין תחת עין כפשוטו.
למה כן? כתוב בתורה סקילה?
אז למה התורה כתבה סקילה? הרי התורה עשתה לעצמה שירות גרוע מאוד. א', היא בעלת חזות ברברית, סוקלים בן אדם. שתיים, היא אפילו לא מממשת את איומיה. אז כלומר, לפחות אם כבר אתה מאיים כך, אז תעשה את זה. כן? אלא בעצם כוונת התורה היא להראות לך את חומרת המעשה. כלומר, תדע לך שלחלל שבת זה דבר חמור מאוד. אתה יודע מה? חייבים על זה סקילה. אני לא אומר לך את זה כדי שתפחד מהאבנים שיפגעו לך בראש. אבל אני רוצה שתדע שזה חמור. לכן, התורה אמרה את זה. כן. זהו, יש לנו שני מקרים שבהם סקלו מחלל שבת. שני המקרים מנוגדים להלכה. האחד המקושש, כתוב מפורש, לא פורש מה יעשה לו. והרי ההלכה אומרת שלא סוקלים אף אחד אם לא אמרו לו שהוא חייב סקילה. זאת אומרת שהמקושש נסקל בניגוד לדין. אלא כהוראת שעה. מקרה שני במסכת סנהדרין, מעשה באחד בימי יוונים, שרחב על סוס בשבת. רכיבה על סוס בשבת זה איסור דרבנן. והביאו לבית דין וסקלו אותו. לא מפני שראוי לכך, אלא מפני שהשעה צריכה לכך. אני חושב שהרמז של הגמרא זה בזמן היוונים. הרוכב על סוס בסב משתף פעולה עם השלטון היווני שרודף את היהדות. אז סקלו אותו. בסדר? זאת אומרת שני תיאורים ההיסטוריים של סקילה היו בניגוד להלכה. בסדר? אוקיי. הם בוצעו, כן. אבל גם המלך יכול להרוג שלא מן הדין. זאת אומרת, זה מדין מלכות יותר מאשר מדין סנהדרין. זה הדרבה, זה מוכיח מה שאני אומר, שההלכה אינה מאפשרת באופן עקרוני את אכיפת חוקיה. כן, ברור, כי לא היה מלך. זה מה ש... כן, כן. כשאין מלך, אז הסנהדרין ממלא את התפקיד של המלך. אבל כשיש מלך, הסנהדרין דווקא מוחלשת. היא לא יכולה לבצע את הכל. זה במאמר הלכתי של הרב, יעקב כלאב, זיכרונו לברכה. כן? מתלמידי הרב קוק. אבל הוא מביא שם אז כמה מקורות. אז אני זוכר את זה מהמאמר הזה, אבל יש עוד מקורות. בסדר. מה המטרה של הסנהדרין? אומר הרן, רבינו ניסים מגרעונה, מטרתה של הסנהדרין להשרות שכינה וישראל. כלומר, דין נורמלי אתה מביא לפני בית הדין. הם גם פוסקים הלכות. מהי ההלכה? זה סנהדרין קובעת. אין מוצאין למלחמת הרשות, אלא על פי בדין, של 71, ועוד כמה דברים. אבל ברור שבמבנה העתידי של המדינה ההלכתית, אין הסנהדרין כופה אורח חיים דתי על היושבים. היא יכולה לעשות את זה אם תרצה, אבל היא לא מחויבת בדבר. עכשיו, מה?
אם היא רוצה, היא יכולה.
יש לפעמים מה שנקרא שבית דין כופה, אם הוא רוצה, אבל האם הוא חייב לכפות? לא. ודאי, אבל הוא לא חייב. בסדר? עכשיו, כמו שכל שלטון יכול לעשות מה שהוא רוצה בעיקרון, אבל הוא לא עושה את זה. בסדר? כל מדינה היא כפייה. כן, מה אתה אומר? אני חוזר על שאלתך. למה להשתמש, לפעול על פי נוסטלגיה היסטורית של העדפת הלכות צדקה על פני ביטוח לאומי? למשל. כן, הבאתי. כן, דיני ממונות של פעם וכולי. תשובה. הביטוח הלאומי זה קיום מצוות הצדקה הגדול ביותר במדינה. כלומר, מצוות הצדקה, אם אתה מסתכל בשולחן ערוך, זה חוב כלפי העניים. כלומר, דבר מאוד מעניין. אם אדם לא נתן מספיק צדקה לפי ההכנסה שלו. השולחן ערוך אומר, באים העניים לבית המשפט ומוציאים ממנו. כלומר, זה חוב. יוצא לפי זה שהצדקה איננה מעשה וולונטרי, אלא זה מס. יוצא לפי זה שביטוח לאומי זה הגוף המקיים את מצוות הצדקה הגדול ביותר במדינת ישראל. לכן, החיוב לסדר ביטוח לאומי ליושבי ישראל, זה מדין צדקה.
זה מדין ביטוח. זה ביטוח לאומי. אני שילמתי כל השנים ביטוח לאומי.
אבל ככה זה בקופת הצדקה. אני חייב לתת... לא, אבל אני חייב לתת לקופת הצדקה. שמואל, אני חייב לתת לקופת הצדקה, כי אם אני אצטרך, אני אקבל בחזרה. זה ברור, זה אותו הדבר, זה בדיוק לא ביטוח לאומי. כן. טוב, בסדר, אז אפשר לבוא בטענות לגבי הצדקה שהם לא עושים את העבודה שלהם כמו שצריך וכו'. אבל צריך להבין, זה בדיוק העניין. המשפט העברי המקורי מתקיים דווקא במסגרת של מדינה ולא של קהילה. יפה. עכשיו הגיעה השאלה, שאלת המיליון דולר. אם זה נכון מה שאתה אומר, אז מדוע שלא ניקח את כל חוקי המדינה הקיימים היום, בפרט בדיני ממונות וכדומה, וללכת לפיהם? למה אנחנו צריכים ללכת לפי ההלכה? זאת הייתה השאלה שלך? האם אתה רוצה תשובה? ברור. אז אני אתן את התשובה. מה, מה קרה? כן, אני רוצה לענות על השאלה העקרונית שלו. בסדר? תשובה. חוקי הכנסת, במסגרת של מדינת הלכה, 98% מהם ממשיכים להתקיים כלשונם. מדין, שוב דבר של המשפט העברי, תקנת הקהל. כלומר, הכנסת תמשיך לחוקק את כל חוקיה, וכל החוקים האלה יהיו תקפים על פי ההלכה, מדין תקנת הקהל. השני אחוז עוד נגיע. מה?
אז זה כל השעס וכל הדברים האלה, סתם בשביל
ה... אני לא יודע מה שעס אומרים.
לא, סתם בשביל הלימוד המוסרי, שאולך ראו להתנהג בבדילים המון. השעס, הנה, כאילו, קבלת תלמוד.
קבלת מה?
התלמוד, כל המסכת מזיקים.
אה, חשבתי שאתה מדבר על המפלגה, כן.
סתם בשביל לקבל רושם, ראו לי...
לא, 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 אני אסביר בדיוק את הנקודה. אז אם בעצם חוקי הכנסת ממשיכים להתקיים, אז מה שינינו? תשובה, מה ששינינו זה התקפות של ההלכה עצמה. כלומר, כל זמן שהמשפט העברי איננו מוכר כבעל סמכות משפטית, אז חוקי הכנסת הופכים להיות ערכאות של גויים. זאת הבעיה. ברגע שבאופן עקרוני ההלכה היא הסמכות, כל חוקי הכנסת מפסיקים להיות ערכאות של גויים ומתחילים להיות תקנת הקהל. לדבר הזה יש רווח עצום, וזה הפיוס של החברה הישראלית. חלק גדול מן החברה הישראלית ניגש לבית המשפט עם פרפרים בבטן. כי כל פעם יש פה בעיה, רגע, אני פונה לערכאות, אסור לפנות לערכאות, צריך לפנות לדין הרבני, ושהבית דין הרבני יגיד לי שאני יכול לפנות לבית המשפט. זה בלגן. בעצם זה גורם להרגשה רעה מצד הנאמנות של חלק גדול מהציבור כלפי חוקי הכנסת, ברגע שהמדינה מוכרזת באופן עקרוני כמדינת הלכה, שבה אני יכול לתבוע על יסוד השולחן ערוך את משפטי, מאותה שעה אני בלב שקט פונה לבית המשפט. מובן? כי מדין תקנת הקהל. זה דבר שהוא מאוד משמעותי אם רוצים ליצור אמנה חברתית חדשה, בלי להזדקק לאמנת גביזון מדן, אנחנו יכולים להזדקק פשוט לאמנה של תקנת הקהל. יעוין, כל מי שמעוניין, בקובץ תחומין, כרך ג', סדרה של מאמרים של גדולי ישראל על הנושא הזה של חוקי הכנסת כתקנת הקהל. יצוין שבפוסקים, כשמדברים על תקנת הקהל, זה תמיד מותנה בדבר אחד, הסכמת אדם חשוב. יש פיתוי כזה, הסכמת אדם חשוב. למה צריך הסכמת אדם חשוב? כי בכל זאת, החוק איננו יכול להיות חוק אימפרסונלי יבש. הוא צריך להתאים לכללים מוסריים, והאדם החשוב צריך להגיד, לפי הערכים של התורה, למשל, זה לא בסדר. זה לא ישר. כן? אגב, רעיון כזה גם נפסק באופן מפתיע, על ידי שופט עליון בשם אהרון ברק, שאמר שחוזה שאיננו צודק, איננו תקף. איננו צודק על פי מה. טוב, אז שמה באמת הוא עבר את הגבול. כן? הוא מחליט שהוא יודע מה צודק ומה לא צודק. אבל העיקרון הזה הוא עיקרון הלכתי. שצריכה להיות איזושהי סמכות מוסרית שמאשרת את הדבר. אז השאלה היא מהי הסבירות? בדיוק. מהי עילת הסבירות האמיתית? עכשיו, זה בדיוק כאן נוגע כן, מה אתה רוצה? תקנת הקהל,
זה קידוש המשפט, כמו שאמרת, זה אומר שעקירת יסוד המשפט
אתה עכשיו לומד אורות. אני לא רוצה ללמוד את אורות. אני לא רוצה ללמוד אורות. ברור שמה שהרב אומר באורות זה שהמשפט זה משהו משמעותי ביהדות. בסדר? אפשר גם מזה לומר. אבל למה כשאני... יפה מאוד. אבל אני עכשיו לא לומד אורות. אני לומד את ההרצאה שלי. כן? עם כל הכבוד. כן? אבל זה... אני לא אתחיל עכשיו להשוות טקסטים. כן.
האם חוקי הדין יכולים לקבל תוקף של תקנות קהל, גם שהם סותרים את ההלכה?
בוודאי. אלא השאלה עד איפה. זאת אומרת...
בדיני ריבית או בדיני...
אני מסביר. ודאי, ודאי, ודאי. ההלכה עשתה את הכל כדי להתיר ריבית, וכדי להתיר ירושת הבת, כל מיני דברים שהם איסורים דאורייתא. אלא מה אתה מוסיף? שלוש מילים. על פי היתר עסקה. פתרת את כל הבעיה. נכון? כלומר, יש מנגנונים בהלכה שמאפשרים את ההתאמה לדרישות החיים. ברור? אתן לך דוגמה מעניינת. אסור לפי ההלכה לעשות פסל של אדם. נכון? מישהו שאל את החתם סופר, רוצה ללמוד בבית ספר לאומנות בבודפסט. כן? האם אפשר ללמוד? הרי שם יש, עושים פסלים וצריך בשביל להתלמד לעשות פסלים. החתם סופר לא אמר לו, אל תלך. אז הסופר אמר לו, תעשה פסל, רק את הצ'ופצ'יק האחרון של האף, תגיד לגוי לעשות. פתר את הבעיה. אז לכאורה, אז עשינו צחוק מהעבודה, שכל האיסור של הפסלים חסר משמעות, אומר הרב קוק באגרות, לא. אנחנו ניצחנו את האלילות. איך ניצחנו את האלילות? שברנו פסלים. בסדר, ניצחנו, עכשיו אנחנו רוצים לעשות פסלים, אבל רוצים לזכור שאנחנו פוסלים עבודה זרה. לכן, את הצ'ופצ'יק האחרון של האף, משאירים ככה. בסדר?
זאת אומרת שיש חוקים שלא נוכל להכשיר אותם עד הסוף.
אז השאלה היא, תמיד תהיה, מה עושים במקרה קיצון? אז במקרה קיצון, זה גם אגב בחקיקה הישראלית, זה אותו הדבר. מה עושים כשדבר על פי החוק צריך להיות כך, אבל כל אחד מבין שערכית אי אפשר. אז בית המשפט מתערב, נכון? ואומר, את זה אי אפשר לעשות. או תקנת הקהלה, או נגיד, תקנת הציבור, קוראים לזה. לא מאפשר את הדבר הזה. יש דברים כאלה. או אין עניין לציבור. לפעמים כשרוצים לסגור משהו, אין עניין לציבור. סוגרים. בסדר? אז יש דברים כאלה. יש מנגנונים כאלה גם במשפט הכללי, גם במשפט העברי. אין פה בעיה. עכשיו, מה? תקנת הקהל, הכוונה שבית הדין מחליט שחוק זה שאיננו קבוע בהלכה, איננו בשולחן ערוך, אנחנו רוצים אותו. ואז הוא מחייב. כמו שלמשל, דרכי קניין. יש אצל מוכרי יהלומים, איך סוגרים עסקה? מזל ברוכה. ברגע שאמרנו מזל ברוכה, אז זה העסקה סגורה. אגב, מקובל את זה גם אצל היהלומנים הגויים. הם למדו את זה מהיהודים, שכשאומרים מזל ברוכה, זהו. עכשיו, זה, איזה תוקף הלכתי יש לדבר כזה? לא נעשה קניין. אומרת התוספתא, שדברים שהם דרכי הקניין המקובלים אצל הסוחרים הם תקפים. הסכמת הקהל. הסכמנו. בסדר? אז יש הרבה דברים כאלה. מה? עד רבה. אז ברגע שהחוקים יפו להיות תקנת הקהל, בתי דינים יקבלו משמעות אדירה. והיא הסמכות העקרונית של פסילת חוק. במידה והוא סותר חזיתית את היסוד של החוק, שזה ההלכה. בסדר?
אבל תמיד
תהיה אפשרות של ערעור. בדיוק כמו שהיום, אם בית משפט קובע משהו, אתה לא מרוצה, אתה מערער לעליון או למחוזי. נכון? זאת אומרת, האפשרות של הערעור היא מאוד משמעותית. כי זה אומר ששום חוק איננו מוחלט, ויש אפשרות לבטל אותו. עכשיו, זה בדיוק מה שהיום בית המשפט העליון עושה. בית המשפט העליון רואה לעצמו סמכות לבטל כל דבר. נכון? בטענה שזה החוק. מה לא נכון בזה? שאף אחד לא יסמיך אותם לזה. כלומר, זה עבד כי אם לא. כלומר, מישהו ממליך את עצמו ואומר, אני בעל סמכות. למה? כי אני בעל סמכות. זה פה הבעיה. אבל זה שצריך להיות מנגנון שעל פיו יכולים חוקים להיפסל, הדבר הזה הוא מאוד הגיוני, רק שהמנגנון היום הוא לא מאוזן, כי הוא נתון בידי אחת הרשויות. אני אסביר למה הכוונה. במדינת ישראל יש שלוש רשויות, נכון? הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת. מאיפה? מה? נכון, אני חושב שההבחנה בין מחוקקת למבצעת איננה ברורה מספיק, וזה אחת המחלות של של השיטה, אני מסכים איתך, אבל באופן עקרוני זה ככה, כן? באופן עקרוני קוראים לזה מבצעת ומחוקקת. הרשות השופטת היא עומדת בפני עצמה. הרעיון, אגב, שצריך הפרדת רשויות, הוא רעיון של הצרפתי מונטסקיו, כשהמטרה של ההפרדה הזאת היא למנוע עריצות. כלומר, הרי מי שיושב במחוקקת ומבצעת ובשופטת, זה על פי חינוך, על פי הכשרה מסוימת, ואז זה מבטא איזשהו מגזר מסוים של החברה. לא רוצים ששום מגזר יהיה עריץ כלפי המגזרים האחרים, לכן יש הפרדת הרשויות. עכשיו, ובמדינה נורמלית הדברים האלה מוסדרים על פי חוקה. יש חוקה, והחוקה היא זו שקובעת אם דבר מסוים הוא תקף או לא. באחת המדינות באירופה, מדינת צרפת, הדבר הזה מוסדר באופן הזה. יש מה שנקרא מועצת חוקה. מועצת החוקה היא גוף שהוא לא בית המשפט, לא הממשלה ולא הפרלמנט. והגוף הזה באופן קבוע, סדיר, פוסל החלטות של בית המשפט, של הפרלמנט ושל הממשלה. אגב, ללא שום פסקת התגברות. כלומר, יש גוף עליון על גבי הרשויות, והוא דן על פי החוקה. איך הוא פוסל? הוא אומר, דבר זה מנוגד לחוקה. דבר ש... מה? איך הוא נבחר? אני לא בקיא בכל הפרטים, אבל יש מנגנון. יש מנגנון שבו יש ייצוג גם של פוליטיקאים, גם של אנשי רוח, גם של כל מיני אנשים חשובים, אפשר לומר זקני עדה, שהם נבחרים לשבת במועצה הזאת. היא מתחלפת מדי פעם, והיא על פי החוקה קובעת אם חוק מסוים הוא תקף או לא. היום הבעיה היא שבית המשפט העליון החליט לפעול כאילו שהוא מועצת חוקה, ואז הוא מייחס לעצמו את כל הסמכויות שאף אחד לא העניק לו. זאת הבעיה של המשטר היום.
הבעיה של עדי מדינה, לפי ההלכה, זה גזל גמור.
עד מדינה. נכון.
כל הדין הזה הוא לא צריך...
נכון. אלא אם כן...
ולמה הם עושים את זה? בשביל להקל עליהם.
אתה צודק. אבל לפעמים, גם על פי ההלכה, עד מדינה יכול להתקבל ברגע שתהיה תקנה. אם יש תקנה שיקבלו, אז זה מדין מלכות.
דין מלכות זה משהו אחר, לא צריך בכלל עדים.
נכון, נכון. לכן אמרתי, עד מדינה במסגרת מדיני מלכות יכול להתקבל על הדעת. בסדר? מה?
מה ההסתברות שהחילונים נגיד יעזו לגבי דבר כזה עם תיקון קטן בהסבירות, הם לא מסכימים. למה שמשהו כזה צד לגבי היהדות הם מסכימים לגבי?
זה הגיוני מאוד שחילונים יקבלו את מה שאמרתי, שצריכה להיות מועצת חוקה? למה לא? הרי בעצם הטענה היום שמדינת ישראל אין חוקה. עכשיו, כיוון שאין חוקה, אז באמת יש בלגן, יש פה משבר חוקתי. אבל ברגע שאתה מקים חוקה, ואז יש מועצת חוקה שהיא חיצונית לבית המשפט שתקבע, עד רבה, זה מה שקראו במדינת ישראל פעם, בית משפט לחוקה. ראש ממשלת ישראל, החילוני מאוד, אריאל שרון, רצה להקים בית משפט לחוקה. וזה כמעט עבד, עד שבית המשפט עשה סקנדל ולא נתן שזה יקרה, כן? אבל זה היה בדרך. כלומר, הדבר הזה מודיע. עכשיו, בית המשפט לחוקה במדינת הלכה, מה הוא? הסנהדרין. הסנהדרין היא פועלת כבית משפט לחוקה, והיא יכולה לפסול את החוקים, והיא תפסול הרבה פחות חוקים ממה שבית המשפט העליון היום פוסל. הכמות תרד בצורה דרסטית. אבל יש בכל... עכשיו, עד שמגיעים להקמת סנהדרין, יש מה שנקרא פתרונות משנה. פתרון המשנה, לפי עניות דעתי, זה צריך להקים באמת מועצת חוקה, או בית משפט לחוקה, שמייצג את העם ואת ערכיו, ולא את הערכים של בית המשפט העליון. כי היום רואים באופן בולט ביותר שהליברליזם החליט שהוא החוק. זה הנקודה. עכשיו, האם יש סיכוי היום שדבר כזה שאני אומר יתקבל? כנראה שלא. אבל אני רוצה להסביר לקראת מה הולכים. ככל שאנחנו נהיה יותר מודעים למה מדובר, יש יותר סיכוי גם שזה יתקבל. כן? כלומר, אם יש מישהו רשע שפעם אמר ששקר שאתה חוזר עליו הרבה פעמים בסוף מתקבל, אז קל וחומר, אמת שאתה חוזר עליה כמה פעמים עשויה להתקבל. כן? רק צריך לדעת להגיד אותה. לא, זה לא לכיוון הדתיות, זה לכיוון המשפט העברי, זה בדיוק העניין. הדתיות כופה אורח חיים דתי, המשפט העברי אינו לא כופה שום אורח חיים.
אתה נותן לה את האפשרות לכפות, גם אם לא תעשה את זה, יפחדו
לי לכפות. תמיד יש אפשרות לכפות מה שרוצים. גם היום, מדינת ישראל כופה חוקים דתיים. זאת היא עובדה. כן? כלומר, אתה רוצה להתחתן, אתה הולך לרבנות, זה חוק של מדינת ישראל. בית המשפט העליון מקבל את זה, בעל כורחו, אבל הוא מקבל. אז כך שזה שתמיד יש למשטר יכולת כפייה על האזרחים, זה תמיד קיים.
לצערי היום יש אזרחי...
כן, כן, ברור. כן, אבל הוא, נגיד, גם החתונות האזרחיות וכדומה, הן לא מוכרות בתור המעמד הרשמי של הנישואים בישראל. זה אומנם דבר דק מן הדבר.
בית המשפט מכיר את זה.
לא, אבל הוא לא קורא לזה...
אתה
צודק, אתה צודק, אבל אין תעודת נישואין של המדינה. כלומר, תעודת נישואין... לא, לא, זה מאוד משמעותי, אני אסביר מדוע.
לא, לגבי ירושלים...
אני אסביר לך מה זה חשוב. כי, למשל, תעודת נישואין של מדינת ישראל מונפקת רק לנישואין ברבנות. עכשיו, הדבר הזה הוא משמעותי. למה? יש, בגמרא במסכת חולין, יש דיון מה הזכויות של הגויים. איזה זכויות יש לגויים? כן, הרי הגויים עושים הרבה דברים רעים, אבל בכל זאת יש להם זכויות. אומרת הגמרא שלושה דברים. שהם לא מוכרים בשר אדם במקולין, כלומר אתה לא יכול ללכת לאיטליז לקנות בשר אדם, והם אינם כותבים כתובה לזכר, ואינם, ומכבדים את התורה. זה שלושת הדברים. עכשיו אני רוצה להבין משהו. כשאומרים לא מוכרים בשר אדם במקולין, מה כוונת הגמרא בזה? יש אוכלי בשר אדם, אבל זה לא רשמי. זה שלא כותבים כתובה לזכר, יש משקף זכור, אבל זה לא מוסדר בחוק. ברור? זאת אומרת, מה זה אומר הדבר הזה? שמבחינת המשפט העברי, יותר חמור להעניק משכנתה לזוג הומוסקסואלי, מאשר עצם המעשה. כלומר, ההכרה הרשמית היא זו שנפסלת, החירות האישית לא נפסלת. מובן? זאת אומרת שמסופו של דבר, הפסילה של החוקים תהיה הענקת מעמד רשמי לדבר הסותר באופן חזיתי את ערכי ההלכה. אבל לא עצם הקיום של העבירות, או אפילו של מועדונים שבהם מכריזים על העבירה. כל זה התורה לא תאסור. ההלכה לא תאסור. ברור? מה?
שתי שאלות.
כן, בבקשה.
האם החוקים יקבלו את המעמד של תקנות הקהל, אם אפשר לסגור את חושן משפט, משולחן ערוך, לא צריך יותר יותר. שאלה שנייה, מי זה אותו אדם חושב שצריך לקבל את הסכמתו? הרבנות הראשית, נשיא המדינה?
יפה. טוב, שתי שאלות יפות מאוד. אם אנחנו הופכים את חוקי הכנסת בדיני ממונות, ובכלל דיני ענישה וכו', אנחנו הופכים את זה לתקנת הקהל, האם אפשר לשים את חושן משפט בגניזה? כן, אגב, זאת שאלה שעלתה בתשובות הרשבץ. תשובות הרשבץ. כשהמלך באלג'יריה מינה את הריבש כדיין בלעדי. ואז הרשבץ אמר, ואז מה יקרה אם הוא יצטרך לדון קרובו? כן? שאלתו. כן, שאלתו, אתה לוקח את המלך, ומה פתאום? עכשיו, הריבה שיצטרך לדון את הקרוב שלו, לפי ההלכה הוא לא יכול לדון אותו. כן? אבל המלך קבע אחרת. התשובה היא שחושן המשפט ודאי לא ייסגר. הוא לא ייסגר כל זמן שההלכה אומרת שאין פה מה לסגור. כלומר, יש, כמו שלמשל איסור ריבית, היום כמעט ולא רלוונטי בגלל היתר עסקה, אבל עדיין הוא קיים, ואתה יכול לבוא לבית הדין מתוך תביעה של עבירה על חוק זה וזה בריבית, אז קרה לגבי כל חוקי חושן משפט. למשל היום, אז זה מדהים, איך חושן משפט מתחיל? שאת זה לא דנים, ואת זה לא דנים, ואת זה לא דנים. יש רשימה של דברים שהתורה אמרה שצריך לדון, וההלכה, השולחן ערוך, אומר לך, את זה לא עושים. כן? זאת אומרת, אבל זה עדיין במסגרת הפסיקה ההלכתית. לגבי השאלה של מי הוא האדם החשוב שתפקידו לקבוע אם החוק הוא תקף או לא, אז משל, יש הרבה מדינות באמת שזה נשיא המדינה. כי על כל חוק גם הנשיא חתום. והוא יכול לפעמים להגיד, לא, אני לא חותם, באופן עקרוני. אבל אצלנו זה יהיה הסנהדרין בהחלט. אבל עד שתקום סנהדרין, אתה יכול לעשות משהו אמצעי. בית המשפט לחוקה, שבו יש נציגים של, אותנטיים, של הלכי הרוח והערכים של עם ישראל, ולאו דווקא של איזה, של איזה קבוצה שהחליטה שהיא קובעת. בסדר? אז בהחלט, הדבר הזה יכול להיעשות. היום, החברה הישראלית איננה דתית ואיננה חילונית. היא ברובה המכריע מאוד מסורתית. אז בהחלט ייתכן מאוד לקבוע דבר כזה, לקבוע גוף כזה. כן. אז זאת היא החלטה של עם ישראל. האם יכול גוי, למשל, להתמנות כחבר כנסת או כחבר בממשלה וכו', נכון? שאלה יפה, נכון? מה התשובה של הרב שאול ישראלי? מה? לא, לא רק זה. הוא אומר שזה מותר. למה זה מותר? כי כל מה שהתורה אמרה שאסור למנות נוכרי וכו', מדובר במשרה העוברת בירושה. טוב, פתרון לא רע. אתה יכול לא לקבל אותו, אתה יכול לקבל אותו. אבל באופן עקרוני, כל מה שקורה היום בכנסת, כולל נציגות של נציגים לא מזירה ישראל, זה גם בסדר. לפי ההלכה עדיין. נכון. כן. אז זה לא בא לידי ביטוי. נכון. לא, מי אמר שהתורה רוצה להניש? לא, התורה לא רוצה להניש. והרי היה, רגע, אני רוצה להבין משהו. כתוב בתורה, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. כלומר, אם אדם פצע את החבר שלו בעין, צריך לפצוע לו את העין. ההלכה אומרת לעשות את זה? לא. מה ש? שזה ממון. זאת אומרת, שהפרשנות של התורה שבעל פה היא כזאת, שהיה, אפשר לומר, קבילה עצמית של ההלכה נגד האפשרות להעניש. עובדה. ממון, בסדר, ממון זה יותר חוב מאשר עונש, יש הבדל בדיני ממונות לדיני כנסות. דיני כנסות אנחנו לא דנים, דיני ממונות כן. כן, מה אתה אומר? סליחה, ש? כן. טוב, השאלה היא, מה זה, כשאין סנהדרין, כן, אז לוקחים דמויות שאנחנו מחליטים שהן הייצוגיות, היותר משמעותיות, כן? זה יכול להיות הרבנות הראשית, אולי, כשהיא תקום. בוודאי. אנחנו בונים פה חברת מופת שהיא דגם לייצוא. כן, מה אתה רוצה? יש שאלות. יש שתי שאלות בזום. אנחנו נתייחס עליהן, בעזרת השם.
שאלה לרב. ברמה חברתית, האם הרב סבור שרוב הדתיים מסמיכים שההלכה לא דורשת
כפייה? שאלה הראשונה, האם אני חושב שרוב הדתיים למדו את מה שהתורה אומרת בנושא כפייה? אתה הבנת את השאלה, נתן? כן. השאלה הייתה כזאת, תחזור על המילים בבקשה, כמו שאין. כן. תחזור בבקשה על השאלה. אני מבקש שתחזור, שישמעו, נו.
כן, שאלה ברמה חברתית. האם הרב סבור שרוב הדתיים מסכימים שההלכה לא דורשת
כפייה? אני חושב, הבנתי. אני חושב שרוב הדתיים לא למדו תורה. והגיע הזמן, ובוודאי לא הלכות מדינה, ולכן הגיע הזמן שהם יעשו את זה. מה השאלה השנייה?
כאן זו לא שאלה, זו כפייה.
קביעה, כן.
קביעה, כן. שופטי מועצת החוקה הצרפתית, שליש נבחרים על ידי נשיא הרפובליקה, שליש על ידי האסיפה הלאומית, ושליש על ידי סנאט. אין צורך בהשכלה משפטית.
יפה. יפה. כלומר, אתה אומר, כאן מישהו מסר את האופן שבו מורכבת מועצת החוקה בצרפת. יפה מאוד. כן, אגב, זה שאין צורך בהשכלה משפטית, זה גם נכון כדי להיות חבר בבית המשפט העליון. לא, זה נכון. זה לפי החוק במדינת ישראל, נשיא בית המשפט העליון יכול למנות אדם שופט בעליון, גם אם אין לו השכלה משפטית. וזה קרה, אגב. הרב שמחה אסף, זיכרונו לברכה, היה... הרב קפח היה בבית המשפט העליון? לא, אז אנחנו רואים שזה אפשרי, כן. מה ההיגיון בזה? ההבנה שבית המשפט העליון מייצג גם קצת יותר מאשר קבוצה של עורכי דין. כן, מה אתה אומר? נו, התקנה זה גם הלכה. זה שיש סמכות לקהל לעשות תקנות, זה גם הלכה. מי אמר לך שהיא לא רצתה ידי מדינה? הרי נתנה למלך סמכות להרוג גם בלי ידים. מה הבעיה? לא, 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 רגע, רגע. יש מה שנקרא דיני מלכות. תקנת הקהל היא בעצם ענף של דיני מלכות. והמלכות יכולה לתפקד בכל מיני אופנים שמנוגדים למפורש בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה, וזה בעצמו רצונה של התורה. בסדר? כן. כמה שצריך. כלומר, יש, בדיוק כמו שאמרתי לך, תיקח את הדוגמה של הלכות ריבית, שזה הדבר היותר בולט. התורה אמרה שמי שמלווה בריבית לא קם לתחיית המתים. והיום אנחנו כולנו מלווים בריבית. קיבסנו את זה. בסדר. אלא מה? מובן מאליו שהדברים האלה צריכים לעשות על פי מה שנקרא רוח התורה. ולא על פי הלכי רוח חולפים של איזושהי תרבות חיצונית או סולם ערכים שכפוי מבחוץ. ברור. אבל זה שזה קיים כאפשרות, זה בהחלט נכון. כן, מה אתה רוצה? יש עוד שאלה. יאללה, בוא נשמע מהזום. רגע, ויש מהזום. זום זה יותר קדוש. כן, מה השאלה?
האם סביר שבסנהדרין יכהנו נשים?
אם ההלכה תחליט שמכאן ואילך זה אפשרי, אז כן, בינתיים ההלכה עוד לא אפשרה את זה, נכון? כן, מה?
מה הגבולות בעצם של תקנת הקהל? כי הקהל יכול להחליט משהו שהוא לא
משהו. לא, תקנת הקהל זה לא הקהל. זה תקנה לטובת הקהל. מי שמחליט על זה, זה הפוסקים. פוסקי ההלכה מחליטים שדבר מסוים הוא תקנת הקהל. הסנהדרין. הסנהדרין, זה מדבר במובן האידיאלי. במציאות זה לא יהיה סנהדרין. אבל מה? לא, הפרלמנט זה מדין מלכות. אני רוצה להסביר משהו. במדינת הלכה, הפרלמנט לא מתבטל. יש כנסת, והכנסת מחוקקת חוקים. והתוקף שלהם מתקנת הקהל, עם אישור עקרוני של הסנהדרין.
אז יהיה בעצם, בהליך החקיקה יהיה בעצם שתי שלבים.
נכון. נכון.
משם היה
לסנהדרין. נכון.
שני פרטים.
כן, מה אתה אומר?
יכול להיות מקרה שנקבע חוק מסוים, והציבור לא ילך עם זה.
אם הציבור לא מקבל את החוק, אז אין חוק. יש לנו כלל. כן, תקנה שלא פשטה בכל ישראל, היא בטלה מעצמה. אפילו לא צריך הליך כדי לבטל את זה. יש לנו דוגמאות בהלכה.
מהי רוח התורה?
נכון, זה מושג מאוד מופשט. כן, אז יצטרכו לעבוד על זה.
מה?
יצטרכו לעבוד על זה.
אנחנו?
כן, אנחנו. אתה, אני. אנחנו נקבע מהי רוח התורה. יש ביטוי, סליחה, שהיו אומרים אותו בצפון אפריקה. תאורה פי ידקום יא יהוד. התורה בידכם יהודים. כן.
יש
נכון. אז זה בדיוק מה שאמרתי. בן אדם לחברו אי אפשר לפתור בערכאות, כי אסור לפנות לערכאות. אלא אם כן... כן. עכשיו, בן אדם למקום, אז למדנו במהלך הדורות לא לכפות את זה. נכון? כן, יש אנישה בתורה שהיא חסרת משמעות. כי ההלכה עשתה את הכל כדי למנוע מעצמה לבצע את האנישה. כי ברגע שהיא אמרה שצריך שני עדים והתראה, היא מנעה כל אפשרות של הנישה. מה ימנע מאדם? ההכרה המוסרית שלו, יראת שמיים שלו. הרי אנחנו לא מעוניינים שאנשים ישמרו שבת רק בגלל שהם מפחדים מעונש. אנחנו רוצים שאנשים ישמרו שבת, כי זה טוב לשמור שבת. הוא לא רוצה, אני יכול לכפות עליו? לא, 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 כי המשפט העברי פתר את עצמו מלהעניש. אגב, זו גמרא מפורשת, שבשעה שרבו המנאפים בטלו מי סוטה, ברגע שרבו המרצחים, אז סנהדרין לא דנה דיני נפשות, יש כל מיני דברים כאלה. זה מנגנונים פנימיים של ההלכה. לא, יש ענישה, אבל לא על ידי הסנהדרין. אני יכול לענות, בבקשה? שאלת אותי, אדם שרצח, האם אין לו ענישה? יש לו ענישה על ידי המלכות, לא על ידי הסנהדרין. בסדר?
בחוק היבש הוא נורא טכני. החוק קיים היום, נורא טכני. עבר חוק בפרלמנט, אפשר לתקף אותו בדרך הבצעה, על המוסר. אבל בתורה, אם אנחנו כאילו מסתכל על המצוות התורה כחוק יבש, אז כאילו...
אבל החוקים של התורה הם לא חוק יבש. זה בדיוק העניין. יש מנגנונים. כן, בבקשה, שאלה אחרונה. אין נושא משפטי בעולם, לא רק ביהדות, שאיננו נתון למחלוקת. וצורך בהכרעה. טוב, תודה רבה לכם, שלום. אז אני מזכיר, השיעור בשבוע הבא מתקיים ביום שלישי, לא ביום חמישי. והשיעור בעוד שבועיים לא מתקיים ביום חמישי, הוא מתקיים ביום שלישי. כך שבשבועיים הקרובים השיעור עובר ליום שלישי, ובעוד שלושה שבועות, שזה שנה הבאה, זה חוזר ליום חמישי. שלום.